אנחנו בבבא מציע פטט. אז אתם כבר למדתם את הסוגיה. אנחנו, מה שחשוב לנו זה שאנחנו לומדים את הדין שהאדם יכול לאכול בזמן העבודה, מהדין שהבהמה יכולה לעבוד בזמן העבודה, ובין אם זה הלימוד הראשון, בין אם זה הלימוד של רבינה, בשורה התחתונה ישנו הקבלה בין האדם האוכל לבהמה האוכלת בזמן העבודה. אז נתחיל מתנו רבנן, פטט עמוד א', 5 שורות מלמעלה, 6 שורות מלמעלה, תנו רבנן, דייש. כן, אתם איתי? התורה אומרת לנו, לא תחסום שור בדישו. אז שם מקור הדין שאתה צריך לאפשר לבהמה לאכול תוך כדי עבודה. ואנחנו לומדים מזה ש... מזה אנחנו נלמד עכשיו גם לאדם שאוכל בזמן העבודה. מה דייש מיוחד דבר שגידולי קרקע, ופה לא ברור אם גורסים את המילה ובשעת כמו המלאכה, הוא פועל אוכל בו, כמו שלמדנו בסוף הדף הקודם, בהתחלת הדף הזה, אז אנחנו לומדים את זה מדייש, שכמו הבהמה, ככה הפועל, כולם אוכלים כמו לא תחסום שור בדישו, כן? אף כל שגידולי קרקע פועל אוכל בו. דווקא זה תנאי ראשון, צריך להיות גידולי קרקע. יצא, החולב, אם בן אדם עוסק עם חלב, אז הוא חולב, אז למרות שזה גמר מלאכה, הרי שאתה מציא את החלב, יש לך אותו בדלי, אז זהו, בימי חזל. אבל בכל זאת הוא לא יכול לאכול מהחלב שהוא חולב. והמחבץ, שהוא גם כן עושה דברים עם החלב, והמקבן, שאין גידולי קרקע, וממילא אין פועל אוכל בו. כן? זה הלימוד. עכשיו, אנחנו למדנו כבר שיש דרשה אחרת שזה צריך להיות גידולי קרקע. הרי הפסוק, איפה הפסוק אומר לנו שהעובד יכול לאכול? הפסוק אומר, כי תבוא בחרם רעיך. זה מה שהגמרא שואלת, למה לי? מה אני צריך את הלימוד הזה? מכי תבוא בחרם רעיך, נפקא. כבר למדתי את זה בעמוד הקודם. מהדרשה שכתבו בקרם רעיך, שזה צריך להיות גידולי קרקע, עונה הגמרא, יצטרך נצריך גם את הלימוד הזה. סק ודאי דרמינה הועיל וכתב כמה, לרבות כל בעלי כמה. מאחר ואנחנו למדנו בדף הקודם, שהמילה כמה מרבה כל דבר שגדל באילן. אתם זוכרים, לפני 2 דפים זה היה מסקנת הגמרא. אז הייתי חושב לרבות נמי מידי דלב גידולי קרקע נינו, אולי בריבוי הזה מרבה כל דבר, כל מאכל, כולל מאכלים שהם לא גדלים בקרקע, כי הרי הבהמה גם כן עומדת בקומה. אם הכוונה היא כמה, קומה, כל דבר שעומד בקומה, אז גם הבהמה עומדת בקומה. שאנחנו הבנו שעומד בקומה, הכוונה היא הפרי על האילן עומד שיעור קומה, כאילו זה מוחזק מורם. זה לא כזה מוטל על הרצפה, זה מורם מהרצפה, או הפרי שמחובר לאילן, או הבהמה שעומדת על הרגליים. אז אם הלימוד הוא קמה, כל דבר שהוא בעל קומה, שהוא לא מושלח על האדמה, אז אולי צריך לרבות גם כן בהמות. אולי צריך לרבות לא רק גידולי קרקע. קמה שמלן, בגלל זה הייתי צריך את הלימוד של דייש, ללמד אותי מדייש, שזה צריך להיות דווקא גידולי קרקע. תניה אידך, עכשיו ישנו עוד לימוד, דייש, התורה אומרת לא תחסום שור בדישו, ומזה גם למדנו לפועל, מה דייש מיוחד, דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אף כל שהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. אז מאחר ופה ישנו לימוד עצמאי לגמר מלאכה, זה למה שיותר הגיוני שבברית הקודמת לא גורסים בשעת גמר מלאכה, כי זה בעצם מה שהגמרא מביאה לי פה, כן? יצא המנקש, אם הוא עוסק להוציא את הסבים, להוציא את הדברים הבעייתים בגידול, המנקש בשומים ובבצלים, הועיל ואין גמר מלאכה, אין פועל אוכל בהם. אז הגנן לא יכול לאכול מהפירות, כי הגנן עסוק בלתקן את הגינה, זה לא גמר מלאכה. אז אומרת הגמרא, למה לי? שוב, את זה אנחנו למדנו מהפסוק העיקרי של אכילת פועל, שכתוב אל כליך לא תיתן, אז דרשנו מזה כליחה לא תיתן, אבל לכלי בעל הבית אתה כן נותן, שמדובר בזמן גמר מלאכה, שאתה מכניס את הפרות לכליו של בעל הבית. אז הגמרא אומרת, למה אני צריך את הפסוק דאיש ללמד שזה דווקא גמר מלאכה, מבעל כליחה לא תיתן נפקא, הרי דרשתי את זה כבר מהפסוק ועל כליחה לא תיתן. ואת הגמרא לא צריכה, אף אגב דקמה שלב קטינה מבין העלימי, למרות שהוא מוציא את הקטנים, את הבצלים הקטנים מבין העלימים הגדולים, שאצלהם זה היה חלק מהגידול, הרבה פעמים היו נוטים הרבה בצלים, רואים איזה מתפצלים הכי טוב, ואז תולשים את האחרים מביניהם. אז אם הוא תולש את הקטנים מבין העלימים, בעצם לגבי הקטלים זה גמר מנחה. הוא מסיים עם הקטנים. אבל עיקר המגמה של הפעולה שלו זה שיגדלו הגדולים. איך אני יודע שגם את זה הוא לא יכול לאכול? אם זה אל כליחה לא תיתן, הרי פה הוא כן שם את הקטנים בכליו של בעל הבית. את זה אני לומד מדייש, שדייש ממעט את המציאות שזה לא גמר המלאכה, של העיקר המלאכה. שעיקר המלאכה זה בבצלים הגדולים. תניה אידך. דייש, מה דייש מיוחד? דבר שלא נמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו. כן? אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בדפים הקודמים לפני המשנה הזו, מה זה הגדרה של גמר מלאכה למעשר? נכון? אז בצבועה, הכוונה היא שאתה כבר, אחרי שדשת, אתה מביא את זה לרימה, אתה עושה קריאה, אתה עושה רימה. אז כשהשור דש, אז זה עוד לא נגמר מלאכה למעשר, אז אנחנו לומדים מהדישה, מה דייש מיוחד, דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו, אף כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו, יצא הבודל בתמרים.
כלומר, אנחנו עושים את הבהמה כפועל, זה הכוונה?
כן, זה מה שראינו בראש העמוד. כן. מזה שכתוב לא תחסום שור בדישו, התורה באה בעצם להשוות את החוסם לשור. כמו שהחוסם, דהיינו האדם, הוא הפועל, הוא יכול, הוא אוכל בתלוש, אוכל במחובה, ככה נחסם, הבהמה. כמו שהנחסם אוכל בתלוש, אף החוסם אוכל בתלוש, אלא זה היה לימוד של רבינה, בדף הקודם ראינו לימוד אחר, אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים הקבלה בין הלא תחסום שור ללא תחסום פועל. אז בגלל זה כל הדיונים, כל הברייתות, הארבע ברייתות האלה, הם כל הזמן דייש. מה דייש? מה הדין בדייש? ככה נלמד לדין לפועל. שזה סתם ככה, זה בעומק הדברים יש פה גנאי. המפרשים מיד דנים, מה זה אדם ובהמה תושיע השם, אנחנו אומרים כל שבת מנחה. מה זה הקבלה אדם ובהמה? ככה גם כן בסוף יונה, שהנביא מקביל את האדם ובהמה רבה. מה הקבלה? כמעט תמיד כשאנחנו מקבילים אדם ובהמה, זה האדם הפחותים.
השאלה?
כן. זה פה צריך להתעמק פה קצת, למה באמת האלימות שלא תחסום בהמה, לא תחסום שור, זה מקביל ללא תחסום פועל.
כתוב מהחגירו סק, האדם והבהמה, נכון?
כן.
אז פעם אחת, יש מנהג של המרוקאים שהם לא מתעשים, לא שמים את הטלית על הראש, כי הם רואים את זה כיוערה בעצם. פעם אחת בא איזה אחד מהעבוד בתי הדין, אז הוא ראה שם איזה עם הארץ ככה שהוא ככה מתעדר בטלית על הראש, אז הוא קרא עליו את הפסוק הזה.
כן, אבל גם שמעתי, כאילו קראתי בתל יועץ, שמאיך שאנחנו לומדים, שבערך בעלי חיים הוא מדבר. אז זה שהוא מדבר על צער בעלי חיים דאורייתא, ומזה שאנחנו רואים את בעלי חיים איך עיניהם נשואות לבעל הבית שיאכיל אותם, וככה אנחנו לומדים גם איך אנחנו עינינו נשואות לקדוש ברוך הוא שיזון אותנו, וגם איך בני הבית שלנו עיניהם נשואות אלינו כבעלי הבית לזון אותם.
אוקיי. אבא שלי, תמיד אמר לי, כתוב... כי נפש הוא חובל. כשבן אדם מעסיק מישהו, צריך לדעת שזה דיני נפשות ולא דיני ממונות. אליו הוא נושא את נפשו, מה שאתה אומר. אומר את הגמרא. אז אנחנו דורשים מה דייש מיוחד דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, והפועל יכול לאכול. אף כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר, הפועל אוכל. כן? אמרנו, הדייש הוא לפני המירוח. מירוח זה גמר מלאכה למעשר. אז אם הדייש, התורה מחדשת, הבהמה והפועל יכולים לאכול, אז ככה דווקא דברים שעוד לא נגמרה מלאכתם למעשר. יצא, מה זה בא למעט? הבודל בתמרים. אחרי שכתבו את התמרים, אז היו לוקחים מגרפה ומפרידים אותם, כי הם נדבקות זו בזו. זה בודל, כאילו להבדיל, בתמרים ובגרוגרות. הועיל ונגמרה מלאכתו למעשר, אז הוא עוסק בזה, אין פועל אוכל בו. כן?
רגע, יצא כבר, נגמרה כבר המלאכה.
כן, אז במקרים כאלה, אז הוא לא יכול לאכול.
נפריד אותם.
נכון? אז זה כמו הבן אדם שעוסק באריזה הסופית של קדם. הוא עכשיו, הוא סוגר את הבקבוקים למכור בשוק. הוא מסדר את האריזות על המדפים. הוא לא יכול לאכול מהאוכל הזה.
כן.
שאומרת הגמרא, והתניא בדל בתמרים ובגוגרות, פועל אוכל בו. הברייתא אומרת שהוא כן יכול לאכול כשהוא מפריד את התמרים והגוגרות. אמר הפאפא, כי תניא היא בתוכלני. זה מדבר על התמרים והגוגרות שהם רעים, הם לא מתבשלים. אז איך אתה גורם להם להתבשל? היו שמים אותם באיזשהו כלי מיוחד, כלי שעשוי מכפות תמרים משמן, ואז זה היה מחמם אותם, ואז הם יהיו מתבשלות. עכשיו, לפני שהם התפשלו, לא נגמרה מלאכתם למעשר. הפועל הזה, הוא מפריד אותם, מסדר אותם בסלצלה הזו, כדי שהם יתבשלו. אז הפועל עוסק, לפני שנגמרה מלאכתו למעשר. אז יש לי בודל קלאסי, מי שמפריד את התמרים, שזה אחרי שנגמרה מלאכתם, אז הוא לא יכול לאכול. ויש לי בודל בתוכלני, תוכלני זה מלשון חולות.
כאילו לא נבריאות, כאילו.
כן.
זה תמרים שלא יתבשלו די על העץ.
והם לא יתבשלו. והם גם לא יתבשלו. אז אני צריך לשים אותם בכלי הזה, אז במקרה כזה זה לא נגמרה מלאכתו למעשר, ובגלל זה הברייתא מתירה לפועל לאכול מהם.
צריך לחלק לכאורה בין דבר שהוא אפשר לאכול על ידי הדחק, ודבר שהוא, בוא נגיד, לא אכיל או מגעיל ממש, כאילו, שאף אחד לא אוכל אותו. כי אז, כי למדנו, ואכלת ענבים כנפשך, ואכלת, ולא אכילה גסה, ואלה גם לא אכילה שזה לא נקרא דרך אכילה בכלל.
אני שומע, אני שומע.
הוא אוכל משהו שהוא לא אכיל, הוא לא יודע מה, עוסק ב...
אוכל זיתים.
לקצור, בדיוק, אוכל זיתים. זיתים קשים, בוסר, אוכל אבנים. לכאורה, זה לא, זה גם זה אסור לו. זה אכילה גסה. זה לא אכילה גסה, אבל זה לא אכילה.
אני שומע. אני שומע, אני שומע. אני שומע. תניא אידך, שוב, דרשה מדייש. מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה. כן? דייש, עדיין אין לך קמח אפילו. אז ודאי שלא נגמרה מלאכתו לחלה, ופועל אוכל בו. אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה, פועל אוכל בו, יצא, הלש, אם הוא עובד באנג'ל, הולש את הקמח. ברגע שהוא הולש, בעצם מעיקר הדין, אפשר להפריש חלה ברגע שאתה מתחיל להרבב את הקמח עם המים. וככה חזר רצו להתקין, כי הם פחדו ברגע שנכנס הקמח והמים, חוד שהוא יתאמה את זה. אז בעצם מעיקר הדין אפשר להפריש חלה, ודאי בדאורייתא, ישר כשאתה מתחיל להרבב את הקמח והמים. אז הלש, גם כתף והאופה, שנגמר... שהוא מסדר את זה והוא שם את השמן מלמעלה,
עורך ותח בפניה. כן, מים בפניה, תח בפניה.
למה בפניה?
אני כתוב בפניה. פניה, למה אתה אומר בפניה?
כן,
יש לי נמבר וואחד. כן,
אוקיי,
אני פשוט זוכר את זה מלחוד פסע.
אז מי שכבר אחרי לישה, לישה, כתיפה, אופה, במקרים האלה, ברגע שכבר יש לך מים עם קמח שנגמרה מלאכתו לחלה, דיין פועל אוכל בו. אז אני אומרת, רגע, מה אני צריך את הלימוד הזה? מה אתה אומר לי רק מהשלב של חלה? הרי אנחנו אמרנו, ממירוח הקרי אני כבר לא יכול לאכול לזה. תעזוב את החלה, קמח וכו', אני לא יכול ברגע שהגיע לגמרה מלאכה למעשר. ולא נגמרה מלאכתו למעשר, אז מה אני הולך שלב הלאה? אני אומר, לא, בין המירוח, תחינה, עריכה, לישה, מלישה אתה כבר לא יכול. מה זאת אומרת? אני כבר לא יכולתי לאכול מזמן, מאז מרוח הקרי. כן, יצחק, כן. אוקיי. אומרת הגמרא, לא קשה, בחוץ אל הארץ הסכינה. הגמרא פה עכשיו לוקחת אותנו למסע כמה שורות, בהבנה שהגמרא לא תקבל, שכאילו פה אנחנו מדברים בפועל. עד שאתה בפועל מפריש מעשר, עד שאתה בפועל מפריש חלה. ואנחנו יודעים שזה לא היה הלימוד של הגמרא. זה מה שהגמרא תקשב בסוף. רגע, לא דיברנו פה על ההפרשה בפועל. המעשר זה לא הסיבה. ברגע שאתה הפרשת מעשר אתה לא יכול. אלא זה הסימן, זה הגדרה. עד איזה שלב אתה יכול לאכול, עד שזה היה ראוי למעשר, אבל כן תפריש, לא תפריש, לא על זה אנחנו מדברים. הגמרא פה נוקטת כאילו, זה העממים של הגמרא, שבפועל אתה מפריש מעשר, אז אם אתה בחוץ לארץ לא מפריש מעשר, אז עוד לא חל, אז ממילא הפועל עוד יכול לאכול. זה לא לימוד, זה לא יעמוד, הגמרא תדחה את זה, אבל בשורות האלה הגמרא נוקטת ככה. אז הגמרא אומרת, נאמר שמדובר פה בחוץ לארץ עסקינן, דלק המעשר. אז הגמרא אומרת, אז מה הועלת, יחי, אם זה הלימוד, אז חלה נמי לקה. אין לך חלה בחוץ לארץ. חלה זה דווקא בעצר, חוץ לארץ, עם דרבנן, אבל אנחנו לא דנים פה בדרבנן, אז אם אתה אומר לי שבגלל שזה חוץ לארץ, אז הוא עוד יכול, הפועל עוד יכול לאכול עד הלישה, אז תאפשר לו לאכול גם אחר כך, כי אין לך חלה. אין לך חלה דאורייתא, אלא לעולם בארץ. ולא קשה. הברייתא הזו היא ברייתא היסטורית. הברייתא הזו מדברת בזמן שעוד כבשו את ארץ ישראל. כללית, התורה אומרת, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו אל הארץ, אנחנו דורשים, הכוונה היא שיהיה ביאה שכל עם ישראל באים וכבר יושבים ומתחלקים ונוכלים. אז חל אחרי ה-14 שנה, שבע שכבשו, שבע שחיבקו לכל שבט, מה כל משפחה מקבל. אחרי זה, אז חלו החיובים של תרומה, מעשר, כל החיובים של ארץ ישראל. אבל בחלה יש לשון מיוחדת. התורה אומרת, בבואכם אל הארץ. הגמרא מבינה מזה בכל השעס, בבואכם, ברגע שנכנסו לארץ ישראל, הפרישו חלה. מיד. בבואכם, ברגע שבאתם. למה לא כתוב כי תבואו, כמו שאר המקומות? לומר לי, בבואכם, אפילו ביאת מקצת, רק באתם, עוד לא התנחלתם, אתם צריכים להפריש חלה. אז הגמרא רוצה לומר, אולי אני צריך את הברייתא הזו, שאומרת לי על חלה, והרי אנחנו אמרנו שכבר שני שלבים קודם, מרוח הקרי כבר הפועל לא יכול לאכול, מדובר על זמן שלא היה את השני שלבים קודם, 14 שנה אלה, שהיה לנו חיוב להפריש חלה, אבל עוד לא היה לנו את החיוב לתת תרומות ומעשרות. כן? שוב, הגמרא נוקטת בכיוון הזה. אומרת הגמרא, לא קשה, בחוץ על הארץ עסקינן, דלק המעשר, סליחה, חזרתי. ולא קשה בשבע שכבשו ושבע שחילקו. ואמר מר, שבע שכבשו בשבע שנים שבני ישראל כבשו את ארץ ישראל, ושבע שחילקו את ארץ ישראל, נתחייבו בחלה ב-14 שנים האלה, ולא נתחייבו במעשר. אז שוב, הגמרא מנסה לנקוט כאילו זה מציאות, זה סיבה, זה לא סימן. הגמרא אומרת, מה? עכשיו הגמרא שואלת את השאלה שבעצם היינו שואלים מלכתחילה, מידי מעשר כגרים? הגורם פה זה אם הפרשת מעשר, אז הפועל כבר לא יכול לאכול? זה הגורם, זה לא הגורם. גמר מלאכה כגרים. המעשר הוא סימן. מתי זה נחשב גמר מלאכה? ההגדרות של מעשר הן ההגדרות מתי זה נחשב גמר מלאכה. אבל הרי הלימוד הוא, ברגע שהגעת לגמר מלאכה, אתה כבר לא יכול לאכול הפועל שיתעסק בפירות האלה. אז מה אכפת לי אם באותה שנה היה הפרשת מעשר או לא היה הפרשת מעשר? בפועל, אחרי גמר מלאכה, זה לא שייך. ממילא, מה אתה דן איתי על ראוי להפרשת חלה או לא? אז שוב, הקושייה שלנו היא, למה יש לי ברייתא שאומרת שעד שאני מגיע לחיוב חלה, הפועל יכול לאכול. הרי אנחנו כבר למדנו שכשזה מגיע לגמר מלאכת מעשר, דהיינו ממרוח הקרי, הפועל כבר לא יכול לאכול. אז מה הברייתא הזו מאפשרת לו אחרי מרוח הקרי עד הלישה, בזמן התחינה? כל השלבים הם מרוח הקרי עד הלישה, הברייתא הזו מאפשרת לו לאכול, והרי אנחנו יודעים שזה לא נכון. אלא מה רבינה, עכשיו אנחנו אומרים תירוץ לגמרי אחר. כרוך ותני, תצרף את שתי הברייתות יחד ותשנה ככה. עכשיו, בעצם יש רק ברייתא אחת, והברייתא אומרת ככה. דייש, מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה. אז כשאני דש את התבועה, אז תבועה אני עושה ממנה קמח שממנו אני אעשה לחם, אז די שהוא מיוחד שבשלב הדישה זה טרם נגמרה מלאכתו למעשר וגם לחלה. ובכל זאת התורה אומרת לי פועל אוכל בו, הכל שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, פועל אוכל בו.
למה הגמרא עשתה את הכוח איתנו הזה בעצם?
כי מה שאנחנו עושים זה אנחנו אומרים בעצם הדבר העיקרי זה גמר מלאכה למעשר.
כן.
אלא מה? אנחנו רוצים לומר שמכוח הדייש אני אלמד שיש יוצא מן הכלל שאצלו מה שמחייב זה שאצלו הפועל יכול לאכול עד גמר מלאכת החלה. דהיינו, דייש, כשיש לי תבועה, בתבועה יש לי יוצא מן הכלל. בתבועה אני אומר שמאחר ואני עושה מזה לחם, אז הפועל יכול לאכול אפילו אחרי מרוח הקריאי, אפילו בזמן תחינת הקמח, זה לא בדיוק ראוי לאכול, יהיה את הטענה שלך, בסדר. אבל הפועל יכול לאכול עד שזה ראוי לחלה. זה לא שהברייתא הזו סותרת את הברייתא האחרת, אלא שהברייתא הזו אומרת לי שיש לי יוצא מן הכלל. כללית, הכלל הוא שעד גמר מלאכת מעשר, רק עד השלב הוא הפועל יכול לאכול בו. יש לי יוצא מן הכלל אחד, שזה הדברים שיהיו רואים לחלה, דיינו חמשת מיני דגן. כן? בסדר.
בגלל זה עכשיו באה הסוגיה הזאת, היא באה אליה ופורר משהו.
אוקיי, יפה.
זה בדיוק במקום.
יפה.
זה מה שאנחנו אומרים.
זה הם זורקים את הדברים
הלכה. אומרת הגמרא, היא באה אליהו, שאלו בבית המדרש, פועל, מהו שיהבהב באור? אם הוא רוצה לקחת, הוא לוקח עכשיו. מה?
הוא
עושה מרשמלו מהחיטים, ככה הם היו עושים. וכשמעבבים צבעור, זה הכליות שהיו טעימים לילדים, שזה היה הממתקים של אז. אז האם מותר לפועל לעשות את זה? עכשיו, אנחנו נראה, הגמרא בהמשך, תדון, איך הוא יכול לקחת מזמן העבודה שלו לעשות מרשמלו. נכון? אז זה הגמרא תתרץ בהמשך. פה אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה שיכול לעשות זה בלי עבודה. זה לא יחטית מהעבודה שלו, כן? אז הגמרא שואלת ככה. איבאי אלהו פועל מהו שיבהב באור, האם הוא יכול לקחת את המלילות, את החיטים, את השיבולים, ולשים אותם באש, להמתיק אותם ויוכל? מי אבי כאן, אבי מדבר אחר או לא? אנחנו הרי דרשנו בדף הקודם, שדווקא ענבים, הפועל שעוסק בענבים יכול לאכול ענבים, אבל הוא לא יכול לצרף עם ענבים עוד משהו ולאכול את זה יחד. אתה עוסק בענבים, אתה רוצה לאכול מענבים, אין בעיה. אתה לא יכול להתחיל לאכול ענבים עם דבר אחר. אז פה, שהוא ממתיק את התבועה עצמה, האם זה נחשב כענבים ודבר אחר או לא? תשמע, אנחנו נביא ברייתא מוסמכת, רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. לפני שהם יוצאים לעבודה, הוא נותן להם כוס אחת של יין. הגמרא אומרת, קצת יין גורמת לאדם להרגיש שבע. הרבה יין נותן לו תאבות. אז בעל הבית הזה רוצה שהם יהיו שבעים, אז הוא נותן להם, כולם באו כוס יין לפני שיוצאים לעבודה. כולם שותים כוס יין, הוא יודע שאם הם שותו כוס יין, יהיה להם פחות תאבון לענבים. אז הברייתא אומרת, מותר לו לעשות את זה. רשאין הפועלים, הם יכולים לעומת זה לעשות משהו אחר, לטבל פיתם בציר, לפני שהם יוצאים לעבוד בענבים, אז הם אוכלים את הלחם עם ציר, עם המלח הזה, עם הציר, המלוח, כדי שיוכלו ענבים הרבה, כדי שהם בשדה, יהיה להם תאבון לאכול יותר ענבים. כל אחד יכול. אז אולי מפה נלמד, שכמו שהבן אדם יכול להתכונן לאכול פחות או יותר, ככה הוא גם יכול להכין את האוכל, להבהב את השיבולים באור, שהוא יוכל יותר. אומרת הגמרא, לחשו רגע עברה לו כמי באי אליו. זה שהוא יכול להכין את עצמו לאכול יותר, זה אין לי שאלה. הרי התורה לא אסרה עליו להגיע רעב לעבודה. אנחנו, השאלה שלנו זה האם זה נחשב ענבים בדבר אחר. אומרת הגמרא, כי כמי באי אליו לחשו רפי רמאי. השאלה שלי היא כשהוא משקיע בהכשרת הפרי, האם זה נחשב כמו ענבים בדבר אחר. תשמה, זה שהוא בעצמו יגיע יותר רעב, זה לא היה לנו שאלה, אבל זה לא מוכיח לשאלה שלנו שהייתה האם הוא יכול להשקיע בתבועה לעשות אותה יותר טעימה כדי שהוא יוכל יותר. האם ההבהוב שהוא עושה לתבועה זה נחשב כמו שהוא יוסיף משהו לענבים שהוא יוכל יותר ענבים? האם זה כענבים דבר אחר או לא? וזה לא מתרץ את השאלה הזאת. ענבים בדבר אחר ודאי אסור. השאלה היא האם ההבהוב באור זה נחשב כענבים בדבר אחר. תשמע, פועלים אוכלים ענבים בראשי אומניות שלהם. הפועלים יכולים לחכות שמגיעים לראש השורה. ראש אומן זה ראש השורה, נכון? ראיתם את זה בפאה. או תראו בתא.
עוד לא הבנתי.
שבראש השורה, הענבים שהם שם, הם בשמש כל הזמן, אין להם את הצל של הענבים האחרים, וממילא הם יותר מתוקים, הם מתבשלים יותר טוב, אז הפועלים יכולים לחכות שמגיעים לראש השורה, ושם לזלול את כל הענבים המתוקים. פועלים אוכלים ענבים בראשי אומנויות שלהם, ובבד שלא יעבבו באור. אז לכאורה כתוב פירוש בברייתא, שאי אפשר לעבב את הענבים באור. אומרת הגמרא, הטעם משום ביטול מלאכה, הברייתא היא באמת מתכוונת, כי הם יעשו את זה על חשבון הזמן שהבעל בית משלם להם, כי כמה בעילה, נהיה חדיקה, אשתו ובניו, כשמי, השאלה שלי הייתה, אומרת הגמרא, כשאשתו והילדים שלו, הם לא משלמים להם על הזמן, הם מצטרפים אליו לשדה, ומה שהוא רוצה לאכול, הם יטפלו, הם ימתיקו לו את זה, הם יעבבו את זה, ברור. מה?
זה קופה על חשבון הבעל
הבית.
זו השאלה. האם זה מותר?
האם מותר להכשיר את הענבים בצד כזה שאין ביטול מלאכה?
יפה, בדיוק.
תשמע,
זה לא ייקח לו זמן. זה הטענה של הגמרא. אם הוא עושה את זה באופן שזה לא על חשבון הזמן של בעל הבית. הוא עושה את זה, אשתו והילדים יטפלו בזה. הוא במקום לקחת להכניס לפה, לוקח נותן לה, היא מעבבת באור, היא מדליקה את המצית, מחזיקה לו, אחרי 3 שניות מחזירה לו, הוא אוכל. לא לקח לו יותר זמן. היא אפילו תעשה כמו אשתו של רב קהתי זצ"ל. אשתו הייתה מאכילה אותו תוך כדי שהוא היה כותב. הוא היה בא הביתה לכתוב, הוא היה יושב וכותב, והיא הייתה מאכילה אותו כמו ילד. אז הוא יעבוד הפועל, הוא אמין, הוא לא ייקח מזמן בעל הבית, הוא ייתן לה את הענבים, היא תעבב, תכניס לו לפה.
הוא לא כתב שהוא עבד בבן, הוא כתב לו עבד בבן.
כן.
אני יודע את זה על הבן.
הוא עבד?
לא, אתה חייב תגיד מה, כבר אחד.
תשמע, אומרת הגמרא, תשמע, לא יבהב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה ויוכל. הפועל הזה, כתוב פירוש בברייתא, לא יבהב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה, שלא ישים את הפירות באפר חם, זה מה שנקרא לחמור באדמה, שזה גם ממתק אותם. ולא יפריך על גבי סלע, הם היו כמו שעושים עם הזיתים, שוברים את זה על הסלע ויוכל, אבל מפריך על יד על יד ואוכל. הוא כן יכול לשבור את זה מיד ליד ולאכול את זה. אז לכאורה בברייתא כתוב מפורש שהוא לא יכול להבהב באור. אומרת הגמרא, הטעם משום ביטול מלאכה. הגמרא רוצה אפילו, אז אותו תירוץ, כמו שבברייתא הקודמת אמרנו שהוא עושה את זה על חשבון הזמן של בעל הבית, ככה גם פה נסביר שהברייתא מדברת על חשבון זמנו של בעל הבית. עכשיו הגמרא רוצה ללכת שלב הבא. אנחנו דיברנו כבר הרבה פעמים שהגמרא יש לה קושיות חזקות ותירוצים שהם דיחויים. מדי פעם הגמרא אומרת די כנמי, התירוץ שלי לא כל כך דחוק, הוא אפילו מדויק. לפעמים הגמרא אומרת, הכי נמי מסתבר, התירוץ שלי הוא לא רק איזשהו דיחוי, אלא הוא אפילו מסתבר, זה אפילו פשט שלכתחילה הייתי אומר בברייתא. לפעמים, הרבה פעמים הפשטים שלנו הם שינוי דחיקי. אל תקשה עליי, הקושיה שלך לא כל כך חזקה, כי אני יכול לתרץ ככה. הרבה תירוצים של הגמרא, זה לא בהכרח שהגמרא סוברת ככה, אלא הגמרא טוענת, אני יכול לתרץ ככה. כשהגמרא אומרת, הכי נמי מסתבר, הגמרא אומרת, זה לא רק שאני יכול לתרץ ככה, אלא שהתירוץ שלי אפילו מסתבר. אפילו היא הגיוני מלכתחילה להסביר ככה, הגמרא פה תעשה ניסיון לומר שהתירוץ הזה הוא אפילו מסתבר, והגמרא תדחה את זה. הגמרא תאמר, לא, אל תנסה להעלות את רמת התירוץ, התירוץ נשאר בעמדתו כשינוי דחיקי. החינם היא מסתבר, הגמרא אומרת שמדובר פה במציאות שזה על חשבון זמנו של בעל הבית, ואיס על כדאי תף משום מתוקי פירה. אם מדובר פה שהבעיה היא כמו שחשבנו, מה שחשבנו בהו אמינה, שזה נחשב כדבר אחר, כי אתה ממתיק את הפרי. אם זה הפשט בברייתא, אז הרי יש לנו את הדוגמה של סלע, שהוא שבר את זה על הסלע, ואם זה משום מתוקי פירה, סלע מה מתוקי פירה איקה? אז הגמרא עונה, לא, זה לא נכון, אי אפשר לא ממתיק פורטה, זה לא נכון. כשאתה שבר את זה על הסלע, קצת אתה כן תמתיק את זה. יש איזושהי השפעה שזה כן מועיל, וממילא אל תאמר לי שזה לא ממתיק. אם יכול מאוד להיות הפשט שהבנו מלכתחילה, שהבעיה היא שאתה ממתיק את הפריף, זה נושב כענבים מדבר אחר, ויש לנו שינוי מפה, אלא מה דחינו, והתירוץ נשאר בעמדתו כשינוי הדחיקי. אל תאמר לי, החינמי מסתבר שזה הפשט שמסתבר, לא כל כך. אפשר לומר שהפשט הוא בגלל מתוקי פרה, ולא בגלל ביטול מלאכה. קיבלנו את הדיחוי. שאפשר להבין את הברייתא בין שום ביטול מלאכה, לא קיבלנו את ההחינמי מסתברא. כן?
אז מה נשארנו עכשיו? לא הבנתי.
אין לנו ראיה. שאלנו שאלה, האם מותר להבב באור? הבאנו ברייתא השנייה שאומרת שלא יעבב באור. נתנו תירוץ, גם הברייתא הזו מדברת משום ביטול מלאכה. ניסינו לומר שזה אפילו הגיוני. התירוץ הזה שזה משום ביטול מלאכה, אל תור... ודחינו, אמרנו, זה לא כל כך הגיוני. אפשר, הדחוי הוא מתקבל, אין לי תשובה לשאלה, אבל אל תאמר...
השאלה עצמה, אם מותר להכשיר פרי, לא קיבלנו. התשובה לא קיבלנו.
תשובה לא קיבלנו. תשמע... פועלים שהיו עודרים בתאנים וגודרים בתמרים. יש שלא גורסים גודרים, אלא גודדים. הם לוקטים. כל הלשונות האלה, רש"י אומר בכמה מקומות פשס, כל אחד זה בעצם לשון קצירה לקיטה, אבל כל פרי היה לו לשון אחרת לקצירה שלו. אז הם גודרים בתמרים, בוצרים בענבים, מוסקים בזיתים, למעשה הם לוקטים, זה מה שהם עושים. הרי אלו אוכלים ופטורים שהתורה זיכתה להם. אז זה פשט, נכון? הרי המקרה הקלאסי שכתוב בתורה זה בוצר ענבים. כי תבוא בחמת בקרם רעיך, כן? אז התורה אומרת, אתה את כל יך לא תיתן, אבל אתה נתן לכליו שבעל הבית. הרשע של הברייתא לכאורה זה קלאסי. אתה קוצר, אתה לוקט, אז את מותר לך לאכול. עכשיו הברייתא ממשיכה. בפיתם לא יאכלו. אתה לא יכול לאכול את זה יחד עם הפת. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית. ולא יספות במלח ויוכל. הוא גם לא יכול לטבול את הענבים במלח או את הזיתים במלח ולאכול. אז הגמרא מבינה פה בהווה מינה, הגמרא תחזור מזה, אבל הגמרא אומרת מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי. הוודאי הזה זה הווה מינה בעצם. הגמרא נוקטת פה בפשטות מה הבעיה אם אתה טובל את זה במלח, כי מלח זה כענבים ודבר אחר דמי. בסוף הגמרא תחזור בה מהנקודת הנחה הזו, אבל לאורך כל השורות הבאות זאת תהיה נקודת הנחה. פשט פה מה הבעיה לטבול במלח, כי מלח זה כענבים ודבר אחר דמי. אומרת הגמרא ככה, מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי. עכשיו יש לנו שאלה אחרת.
שאלה לפני כן, בכלל למה הפת הם אוכלים יותר? במציאות זה שאתה אוכל עם לחם אתה אוכל פחות קודם כל, אבל אולי תגיד שזה, לא יודע מה, מתוק מדי או מר מדי או משהו כזה, אבל כאילו המציאות היא שאם אתה אוכל עם לחם אתה אוכל פחות, אם אתה אוכל בלי לחם אתה אוכל יותר. אז או שאתה אומר שזה מאוד 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 מתוק שאתה צריך לחם ואז אתה יכול לאכול יותר, או שזה מאוד מר ואתה צריך גם את הלחם בשביל לאכול יותר. מה?
אני לא בטוח, אני אף פעם לא אכלתי את הפירות האלה טריים, כאילו חוץ מהענבים, זיתים אני אף פעם לא אכלתי טריים, ותמרים לא.
מה זה טריים? כאילו קשים.
אי אפשר לאכול את זה
בכלל.
אי אפשר לאכול את זה.
זה שיניים כאילו חמור בשביל זה.
מה? זיתים טריים?
זית זה קשה כמו אבן.
צריך לחכות כמה זה מחכה.
אתם רואים שאני אף פעם לא אכלתי? אני אפילו לא יודע. אוקיי, אז אני לא יודע מה המציאות פה. אני כסומה וערובה, אני לא יודע מה המציאות פה. אז אולי בגלל זה מדובר פה שהוא שובר את זה על האבנים, לא?
ענבים, אני לא מבין מה יש לשבור אותם על הענבים.
הזיתים.
הזיתים שובר על הזית.
כן, זיתים אולי, זה גם. בסדר.
גם
עדיין.
עדיין אמרנו.
לא, בסדר, אז זה בדיוק פשט. אם אתה אוכל את זה עם לחם אתה תאכל יותר, בלי לחם אתה לא תאכל כל כך הרבה זיתים. בסדר, זה מאוד מובן. אוקיי, בסדר, הלאה.
טוב, בסדר.
עכשיו, אנחנו אמרנו ולא יספוק במלח ויוכל. עכשיו אני מבין יותר למה רוצה לטבול את זה במלח. ורמינו, הסוחר את הפועל להדר ולקשקש תחת הזיתים. לקשקש, רש"י אומר, זה לחסות שורשים מגולים, זה דיונים, זה לא... לא, בסדר, אתם בפאה, יש שם רש"י, רמב"ם, רב, בסדר. הוא חופר ומקשקש תחת הזיתים, אומר את הברייתא, הרי זה לא יאכל. אז הפועל לא יכול לאכול מהזיתים, כי זה לא גמר מלאכה, הוא בכלל לא עוסק, הרי הוא לא עוסק בגמר מלאכת הפרי, הוא עוסק באילן, נכון? זה כמו המנקש, ראינו בעמוד א'. שכרו לבצור, שכרו למצוק, שכרו לרקוד, הרי זה אוכל. הוא פטור מלהפריש מעשרות על הפירות האלה, שהתורה זיכתה להם. התורה הרי אמרה לפועל שהוא יכול לאכול. אנחנו ראינו גם כנפשך, ראינו לימוד, מאיפה אנחנו יודעים שהוא פטור, אבל בפועל הוא פטור מלהפריש תרומות מעשרות.
למה להם? תורה זיכתה לו.
אוקיי, אני שומע. או זיכתו להם.
להם זה כאילו נשמע שזה הולך על ה... לא, שזה הולך על ה... איך קוראים לזה? על הפעולות האלה, כאילו.
אני שומע. אוקיי, אני לא יודע למה נכתוב להם. קצץ, אחת, קצץ. עכשיו, פה המילה קצץ, הכוונה היא הוא עשה תנאי עם בעל הבית. בתנאי שאני אוכל. אז קצץ פה, הכוונה היא לא קצץ את הפירות, אלא קצץ, הוא עשה הסכם עם בעל הבית, אני אוכל פירות. אז עכשיו הוא כבר לא אוכל בזכות זה שהוא פועל, אלא הוא אוכל בגלל שעשינו הסכם. אז אם אני אוכל מכוח הסכם, זה כבר כמו מקח. בדין של מקח, אז אני נכנס לבעיות עם מעשר. אז הברייתא אומרת, אחת יאכל. הוא יכול לאכול כל פרי בפני עצמו, לוקט אחד ואוכל, כי הפירות האלה לא נחשבים שהם הגיעו לגורן, לא נחשבים שהם הגיעו לגמר מלאכה, אז המקח פה לא יקרה. אבל שתיים לא אוכל, חזל אמרו, ברגע שאתה שם שתיים יחד, אז אנחנו
אומרים... רגע, איך קוראים את זה? קצץ?
קצץ, אם הוא יתנאי עם בעל הבית, בתנאי שאני יכול לאכול מהפירות, אז למרות שהוא מקשקש, למרות שהוא עושה פעולה שלא מתירה לו לאכול מהפירות, אבל זה הסכם שהוא כן יאכל. אז אומרת הברייתא, אחת יאכל. כשאתה פועל אוכל, אתה רק יכול לאכול כשאתה אוכל ענב אחד, כן. שתיים לא יאכל, אבל אל תאכל שתיים בבת אחת. למה? כי מדרבנן חז"ל קבעו שכשאתה שם שתיים יחד, אנחנו מתחשבים בזה כאילו זה גורן, זה כבר אכילה יותר חשובה, ואז כבר זה שאתה עשית עסק מקח וממקח, מדרבנן אנחנו נחשיב את זה שזה קובע אצל מעשר, ואתה לא יכול לאכול אפילו אכילת ארעי. אל תאמר לי זה אכילת ארעי, אתה עשית כבר הסכמים על האכילה הזו. זה לא אכילת ארעי. אתה אוכל אחד, אז אני מקבל את זה שזה אכילת ארעי, זה הכל דינים בדרבנן, זה לא בדאורייתא.
אבל נתנה, אתה יכול לקרוא את
הרעי. ברגע שאספת שתיים ליד, זה דרבנן. נכון, הדין הוא בדיני מעשר, אין לי בעיה שתיקח. סיכמתם על בית שתיקח, אבל אתה רוצה להיות פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. מדאורייתא באמת אתה פטור. חז"ל קבעו מדרבנן, שחז"ל אמרו, נתיר לך רק אכילת ארעי. מה זה אכילת ארעי? אז חז"ל אמרו, תשמע, אתה עשית הסכם על הענבים האלה, נתת חשיבות לענבים האלה, אל תאמר לי שזה ארעי. יודע מה, אתה רוצה לאכול אחד, כל אחד שאתה אוכל אני מקבל שזה אכילת ארעי, למרות שעשית הסכם. ברגע שאתה כבר שם שתיים ביד, אני מסתכל על זה כאכילה יותר קבועה, כאילו עשית איזשהו גורן מהם, שתיים זה לא גורן, אבל זה הגדר שחז"ל נתנו לזה. ברגע שיש לי שתיים, יש לי כבר כמות, יש חשיבות, על זה אני אומר, עשית הסכם, קצצת, אתה לא יכול לאכול אכילת ארעי. אל תאמר לי שזה ארעי, זה קבע. כן? זה הכל דינים בדרבנן.
כן.
וסופט במלח ויוכל. אז הברייתא אומרת בסוף, אתה יכול לטבול את זה במלח ולאכול. אז אנחנו מבינים פה שסופט במלח, הכוונה היא שהבעל הבית לא יכול לעכב. סיכמת שהפועל יכול לאכול את הזיתים, אל תתחיל לומר לו איך הוא יאכל. ברגע שזה הסכם, אז הפועל יכול לטבול אותם במלח ולאכול.
זה דווקא אם זה הסכם.
בוא נראה. אז אומרת הגמרא, אהי, על מה הברייתא מסיימת ואומרת לי שהפועל יכול לטבול במלח ולאכול? כן? אילמה הסיפה, אם הסופט במלח ואוכל, הכוונה היא במקרה שהוא כבר קבע עם בעל הבית שהוא יאכל, כיוון דקצץ, כל היחיד דבי לאכול. ברגע שעשינו הסכם, מה זה עניינך איך אני אוכל את הענבים? מה, הברייתא צריכה ללמד אותי שכשסיכמנו שאני אוכל, ברגע שכתבתי זה שלי, אתה לא יכול לומר לי איך לאכול? אלא לאו הרישא, צריך לומר, שהברייתא באה ללמד אותי דין שחוזר על הרישא, שגם כשלפועל יש זכות לאכול מדין תורה, כפועל שעוסק בלי הסכם, גם אז מותר לו לטבול במלח, ואז זה סותר את הברייתא הקודמת. בברייתא הקודמת אמרנו שאסור לטבול במלח, נכון? אמר אביי, לא קשה, כאן בארץ, כאן בחוץ על הארץ. בארץ, שיש לי מעשר דאורייתא, אז קבע ספיתה. אז אני אומר שהספיתה זה, חז"ל אמרו, יש לזה דין שזה קובע את זה, ואנחנו לא נתיר לך לאכול את זה. בחוץ על הארץ...
רגע, מה זה? שזה גמר מלאכה, ספיתה?
זה לא עניין שזה גמר מלאכה.
רק כתוב רש"י. בארץ דמעשר דאורייתא וקבעה.
כן, אוקיי. זה כמו שזה נחשב גורם. הכוונה היא שאתה עושה את זה אכילת קבע.
מה זאת אומרת?
יש לנו... בוא נעשה סדר שנייה. יש לי מציאות שאני מלקט את התבואה, עושה ממנה גורן. אחרי שאני עושה ממנה גורן, התורה אוסרת לי לאכול את זה. לפני שאני עושה ממנה גורן, אז חז"ל אמרו, יש פעולות שאתה עושה, שבעצם אנחנו רק נתיר לך לאכול אכילת ארעי. מי דאורייתא אתה יכול לאכול. באו חז"ל ואמרו, אנחנו רק נתיר לך לאכול אכילת ארעי.
זה על הבעל הבית.
בעל הבית, כן. אז אתה רוצה לאכול אכילת ארעי. מה זה אכילת ארעי? אכילת ארעי זה מותנה בחמישה דברים. שאתה לא תבשל את זה, לא תבשל, שלא תמכור את זה, שלא תכבוש את זה. כל מיני תנאים שחז"ל קבעו, אתה לא יכול לעשות, כי אל תאמר לי שזה אכילת ארעי. אז פה, אם אתה עשית גורן, אז זה כבר נגמרה מלאכתו לגמרי. אם אתה טובל את זה במלח, אומר רש"י, אז אתה, כשאתה סופט במלח, אתה טובל במלח, אז אתה בעצם הרי סיימתי עם זה. זה כמו, זה לא בדיוק הכבישה, אבל הטבילה במלח, אני כבר מראה, זה הגורן, זה סיימתי. זה כמו לקחת שתיים ביד. כן? זה לא גורן ממש, אבל תראה, אני לא חושב שרש"י מתכוון פה מדאורייתא. אני חושב שרש"י אומר, מאחר ויסוד המעשר הוא דאורייתא, אז פה הדרבנן יותר חמור. ככה אני מבין ברש"י. זה לא כתוב פה, אבל ככה אני מבין. אפשר להבין ככה ברש"י הבא, ככה אני מבין. רש"י אומר, דכל דתיקון רבנן כן דאורייתא תיקון. בוא נראה. כאן בארץ, כאן בחוץ על הארץ, בארץ קבע ספיתה, בחוץ על הארץ לא קבע ספיתה. בארץ ישראל חז"ל אמרו, ברגע שאתה טבלת במלח, אתה כבר לא יכול לאכול את הזיתים האלה. זה נחשב שקבעת אותם, זה כבר לא אכילת ארעי. בחוץ על הארץ, שאין לך בעצם מעשר מדאורייתא, אז הספיתה לא קובעת. אמר רב, אז רב המקשה עליו, רגע, נעיקה מידי דבארץ קבע ספיתה מדאורייתא, ובחוץ על הארץ לא קבע ספיתה ומותר לך תחילה, אז אני טועה. זה מפורש פה.
כלומר, גם בחוץ על הארץ זה אסור, אולי זה אסור מדרבנן, אבל
זה... כן. לא, 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 אני טועה. הפשט הוא פה, בשלב זה של הגרש זה דאורייתא. אתה צדקת. אלא אמר רב, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, חדה לא קבע ספיתה, תרתי קבעה ספיתה. כשיש לך ענב אחד, או זית אחד, אז הטבילה במלח לא קובעת. כשיש לך שתיים, אז הספיתה, הטבילה, קובעת. בואו נראה את ההמשך רגע. קצץ. בין ספת ובין לא ספת, אני ממשיך בגמרא. קצת אם הוא עסקה הסכם עם הפועל, בין ספת ובין לא ספת, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא אוכל. כי ההסכם נותן לו את הקביעות. זה מה שאמרתי לך לפני יומיים, שקשה לי פה בשיטת רש"י. יש... אוקיי, בוא נמשיך. החמישה דברים שקובעים חוץ מראיית פני הבית אז זה, יש בזה מחלוקות גדולות בראשונים. מתי זה קובע, איך זה קובע, דאורייתא דרבנן, ופה זה הסוגיות שזה הכל, זה הכל נובע מפה, מהסוגיה שראינו לפני יומיים והסוגיה הזו. בסדר, ננסה. לא, כי קשה לי, כי אנחנו... ננסה. אלה אמר רבא, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, אני מתחיל שוב. אלה אמר רבא, אז רבא אומר, אם בארץ ישראל הספיתה תקווה מדאורייתא, תבילת הזית במלח קובעת מדאורייתא. אז אתה לא יכול לומר שבחוץ על הארץ שחזל התקינו, הם יתקינו שזה מותר לכתחילה, כי הם צריכים לעשות כאין דאורייתא. אלא אמר רבא, אי אפשר לתרץ את שתי הברייתות ככה. הברייתא הראשונה אומרת שהוא לא יכול לספות במלח. הברייתא השנייה אומרת שהוא כן יכול לספות במלח. בין בארץ, בין מחוץ אל הארץ, חדה לא קבע ספיתה, תרתי קבע ספיתה. זה נתון. הספיתה לא קובעת על זית אחד. כשיש לי שתיים, שתיים זה כבר מעין גורן. כשיש לי מעין גורן, אז התבילה קובעת. שלב הבא, קצת, כשהוא עשה הסכם עם בעל הבית, בין שפת ובין לא שפת, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל. לא קצץ ולא שפת, אוכל שתיים שתיים. מה קרה אם הוא לא קצץ אבל כן שפת? אז אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל, ואף אגב דנטל רשות מבעל הבית, דיפילו למעשר וקבע ספיתה. ותרתי דקבע ספיתה מנהלן, אמר רב מתנא דאמרא, כי כקורצם כאמיר גורנא. אז בעצם מה שרבא עושה, זה רבא מעביר את הדיון מדיון בינו לבין בעל הבית לדיון במעשר. אנחנו הבנו שכל הדיון פה הוא בינו לבין בעל הבית. הרבא אומר לא, אל תכניס את ארץ ישראל לחוץ, ארץ ישראל חוץ ארץ, זה לא העניין. העניין הוא, אני צריך שני גורמים כדי שהפועל לא יוכל לאכול. אם הוא קצץ, אז יש לי מקח וממכר, הוא לא אוכל בזכות, אז אם הוא קצץ, הוא לא יכול לאכול שתיים. כן? שתיים זה מעין גורן. מעין גורן, אז הקציצה קובעת. כן? זה שעושה מקח הוא ממכר, ויש לו מעין גורן, אז הוא לא יכול לאכול. אם הוא לא קצץ, והוא לא שפת, אז הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה. זה שהוא עושה מעין גורן, זה לא בעיה. כל המעין גורן הזה הוא דרבנן. אתם איתי? כל זה שזה 2-2 אין גורן זה דרבנן. אז אני אומר, הדרבנן הזה הוא רק בעייתי אם יש לי שני גורמים. יש לי גם שהוא קצץ, אז יש לי מקח וממכר, וגם שפת. אבל אם יש לי רק קצץ או רק שפת, אז זה מותר. ואז מה קורה בברייתא הראשונה?
גם שזה דרבנן זה מותר, אז זה יכול להיות
כאילו זורן. שוב.
זה לא חייב מעשר.
אם מה?
נגיד, או קצץ או שפת. אם אחד התנאים האלה לא קיים, אז כאילו לא מחייב לעשות.
אז אוקיי, אז בוא תן לי רגע, כי אני לא בטוח איך רש"י לומד את זה. תן לי שנייה. אתה אומר, אם הוא רק שפת...
זה מוסר רב אומר. אם הוא עשה אחד התנאים האלה, אם יש קצץ וקצץ ושפת, באחד אמרנו שזה מותר, ושתיים הוא חייב לעשות. גם זה
יעשה. כי אז הוא קובע אותם.
כי אז הוא קובע אותם. אם הוא קצץ או
שפה, זה לא מתחייב מדאורייתא, אבל אני לא בטוח מה רש"י אומר. רק שנייה. לא הבנתי. אתה אומר אם הוא לא קצץ
או לא שפה.
אם הוא לא קצץ,
אם הוא לא קצץ או לא שפה, גם משתיים.
לא, אז רש"י לא, איך שהגמרא אומרת, זה לא רש"י, שכל אחד יכול לגרום שזה יהיה אסור. מה שלא ברור לי במסקנה, זה אם ספיתה זה דאורייתא דרבנן, זה אני לא בטוח. אבל מה שהגמרא נוקטת זה שכל פעולה, או ספיתה, או הטבילה במלח, או הקציצה, ברגע שיש לי אחד מהם, אז אני אומר, ברגע שאם אתה לוקח שתיים ביד, זה מעין גורן, ויחד עם זה אסור. אני מבין, וככה רש"י אמר בהתחלת הסוגיה, שזה דין דרבנן. זה שהגמרא פה באמצע נקטה שהספיתה קובעת דאורייתא, לא יודע, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כי רש"י בהתחלת סוגיה אמר, אין היגיון לומר ששתיים זה גורן. אז מה הספיתה קובעת מדורייתא? לא ברור לי מה שהגמרא אומרת פה, שהספיתה קובעת מדורייתא. לא יודע, כי רש"י אמר נקודה, אין לך גורן, איך יש לך קביעות דורייתא? אני לא יודע. אבל אם זה דורייתא דרבנן אני לא יודע, אבל בעצם אני צריך שתיים כדי להתחייב. עכשיו, מה יחייב אותי? או קציצה או ספיתה. כן? אז אם אין לי לא קציצה ולא ספיתה, אין לי בעיה לקחת שתיים.
זה שני
הגורן
ביחד?
לא, כל אחד. אם יש לי או קציצה או ספיתה, אז אני אומר, אם יש לך שתיים, יש לך גורן, מעין גורן, אז כל אחד מהם אוסר. זה בעצם הסוגיה מסקנת הגמרא. אלא אמר רבא, בין בארץ בין חוץ לארץ, חדה לא קבע ספיתה, תרתי קבע ספיתה. שתיים הספיתה קובעת, ומשמע מרבא מהשוגע, מהשתי שורות קודם, שזה דורייתא. לא ברור לי אם זה עומד. יש אפשרות להבין קצת אחרת בסוגיה, אבל זה חסר, מישהו צריך לומר את זה. כי היה אפשרות לומר שזה קובע מדורייתא כשיש לך גורן אמיתי. שהכוונה היא כמו שהזמרנו בעצם מלכתחילה, שפה זה דרבנן, שרשי לא חוזר מזה. שתי זיתים זה לא גורן. הכוונה היא, אם ספיתה ביסודה, כשיש לך גורן, אתה תיקח ותטבול, זה קביעות, אולי, אבל זה נכנס למחלוקת ראשונים שהזכרנו קודם. מה החלוט של החמש דברים שקובעים חוץ מראיית פני הבית? נכון, יש לי ראיית פני הבית, שאני מביא את זה הביתה ועושה גורן. אוקיי, אז אני לא יודע, כאילו, שראשונים, תלוי בראשון, איך נסביר את הדורייתא הזה בסוגיה. האם זה יוצא למסקנה או לא יוצא למסקנה? האם הדורייתא, הכוונה היא כשיש לי גורן שלם, זה דורייתא? ממילא, כשיש לי שתיים, אז אני גם לא אקל, אז העיקר חסר מהספר, הגמרא לא אמרה את זה. אבל הגמרא, זה, אפשר להבין את זה ככה בגמרא. מה שרבא אומר לנו פה, בואו נעזור את הדורייתא דרבנן. מה שרבא אומר זה ככה. אם יש לי או קציצה או ספיתה, אז אני עושה פעולה שקובעת את זה. אנחנו לא נתייחס לאכילה כאכילה ארעי. אז אני אומר, בסדר, אבל אם לקחתי אחד, אז קציצה על אחד או ספיתה על אחד, זה לא מספיק לעשות את זה אכילת קבע. ממילא את זה הפועל יכול לאכול. אם יש לי או קציצה או ספיתה, זה אסור. אז הברייתא השנייה לא דנה בדין האם הפועל יכול לעשות את זה מדין ההסכם בינו לבין בעל הבית. הברייתא דנה, האם הפועל יכול לעשות את זה מדין חיובי מעשר. ופה מה שהברייתא מגלה לי, זה לא שתיים. אז כשהברייתא השנייה אומרת, וסופט במלח ויוכל, הברייתא חוזרת על המציאות ברישא, שהפועל הזה מותר לו להדר ולקשקש, כן? או שהיא הולכת על הסיפה, ומדובר פה שהוא אוכל אחת-אחת. אם לא, זה צריך להיות על הרישה. כי על הסייפה אמרנו לא, אז זה חוזר על הרישה. כי על הסייפה אמרנו ברגע שהוא קצץ, כן? אם הוא קוצץ וסופט, עד שנייה, לא. אם הוא קוצץ וסופט, מותר לו אחת-אחת. אז ממילא זה יכול להיות על הסייפה, וזה יהיה אכילת הרעי. לא, הנפקמינה, אם אני לומד על הרישו על הסיפה, אז הנפקמינה, האם ענינו על השאלה בסוף? מה המסקנה שלי? האם פועל שאוכל אצל בעל הבית יכול לספוט במלח או לא? ולכאורה אנחנו נשאר עם הברייתא הקודמת, שהברייתא הקודמת אמרה, מדין פועל אוכל ענבים, אתה לא יכול לטבול במלח. לטבול במלח זה כמו לאכול ענבים עם דבר אחר. מה עם הברייתא הזו שאומרת לי שאני כן יכול לטבול במלח? הברייתא הזו, אנחנו יכולים ללמוד על הסיפה, דהיינו, כשהוא קצץ עם בעל הבית, כן? הוא קצץ עם בעל הבית, ואוכל אחת-אחת, אז הוא גם יכול לספוט במלח. כן?
לא.
אוקיי. היה לנו ברייתא הראשונה שאמרה שפועל שאוכל מכוח זה שהוא פועל אצל בעל הבית, הוא לא יכול לספוט במלח.
כן, נכון.
למה הוא לא יכול? כי זה ענבים ודבר אחר. זה נשאר. זה לא ירד. אז מה עם הברייתא השנייה שאומרת שהוא סופט במלח וכן אוכל? אז אנחנו אומרים, זה הולך על הסיפה. זה הולך על המציאות שהוא קצץ, והוא אוכל אחת-אחת, אז למרות שהוא גם קצץ, והוא גם טובל במלח, אנחנו אומרים, מאחר הוא אוכל אחת אחת, זה לא קביעות וזה מותר. זה המסקנה של הסוגיה. אם הוא יאכל שתיים, אז שתיים יהיה אסור לו, בין אם הוא רק קצץ, בין אם הוא רק סופט. כל אחד מהם יחד עם שתיים אוסר. אבל כשיש לך את השני הגורמים יחד, גם ספט וגם קצץ, אם הוא אוכל אחת אחת, זה מותר.
זה מתייחס לסייפה,
נכון? נכון. וזה מתייחס לסייפה, כי רבא דוחה את הבעיה. הבעיה אמר זה מתייחס לרישה, רבא דוחה את זה, זה מתייחס לסייפה, קצץ וספט, אחת אחת, זה מותר.
תגיד איך הבעיה מאמין את הרישה?
אי אפשר עכשיו.